עדיין בהסבר המהר"ל, כנראה גמרא שצריכה הרבה בירור, בהסבר הגמרא במסכת עירובין. המהר"ל עכשיו רוצה כדרכו בקודש לחזור על דבר שהוא כבר פירש, זה דרכו של המהר"ל. מי שרוצה ללמוד שיטת המהר"ל, זה ההזדמנות, זה לחזור על דברים שהוא כבר פירש במעגל ראשון, לחזור ולפרש אותם במעגל פנימי יותר, נוסף, עמוק יותר. אז קודם כל נזכיר את הגמרא. הגמרא נמצאת בראש העמודה השמאלית בדף דלת, ובפרק כצד מעברין, אמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך ואין לו לוויה, יעסוק בתורה, שנאמר כי לוויית חן, חש בראשו יעסוק בתורה, שנאמר אם על אם לראשך, חש בגרונו יעסוק בתורה, שנאמר וענקים לגרגורותיך, חש בבני מעיים יעסוק בתורה, שנאמר רפאות תהי לשעריך, חש בעצמותיו יעסוק בתורה, שנאמר ושיקוי לעצמותיך, חש בכל גופו יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. אם כן, לפי פשט דברי הגמרא, בכוחה של התורה להחזיר לאדם את הסדר הראוי בכל חלקי גופו, ראשו, גרונו, בני מאב, עצמותיו, כל גופו. המהר"ל עכשיו רוצה להסביר שרבותינו התכוונו בדברים האלה לא רק לאיברים עצמם, אלא לפעולות העיקריות שמתמקדות באותם איברים. זה מה שהולך עכשיו להסביר. והוא אומר ככה, ויש לפרש כי המאמר הזה רצה לומר, כמו שהתורה מחזרת חולי הגוף אל הסדר, כמו שהתבאר, זה מה שהסברתי עד עכשיו, כך באמצע העמודה השמאלית בדף ה', כך התורה מחזרת אנשי חולי הנפש אל הסדר. אף אם יש בהם חולי הנפש, התורה היא מחזרת הכל אל סדרו. עכשיו, למה הוא מתכוון כאן חולי הנפש? לשיטת הרמב״ם בשמונה פרקים, שאדם צריך, כמו שהוא צריך רופא לגוף, הוא צריך רופא לנפש, והוא מתכוון כמובן לתיקון ענייני נפשו בדעות, מידות וכו'. הנה עכשיו הוא מפרט. כך התורה מחזרת אנשי חולי הנפש של הסדר. אף אם יש בהם חולי הנפש, התורה היא מחזרת הכל אל סדרו. וחולי הנפש, כאשר האדם יש לו, דבר ראשון, חיסרון בשכלו ובמחשבתו. כלומר, יש אנשים חולים בדעותיהם. יש להם מחשבות ודעות מקולקלות. תפיסות עולם לא נכונות. לפעמים טועים לחשוב שהתורה עניינה המעשה. קוראים לזה הלכה. אבל יש הרבה דברים שקשורים דווקא לדעות, למחשבות, שאסור לאדם להאמין בעבודה זרה. זה עניין שקשור לדעות, זה קשור למחשבות. כל ענייני אמונה, במה הם מתמקדים, ענייני אמונה? הם לא מתמקדים בענייני מעשה. לפעמים הם באים לידי ביטוי גם בענייני מעשה. אבל רוב העניין, במה נתפס האדם? לגבי ענייני אמונה, הוא נתפס בדעותיו, מחשבותיו. לכן יש המון 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 דברים בתורה שענייניהם זה לברר לאדם את אמונתו הנכונה. אז אומר, דבר ראשון, יש לאדם לפעמים חיסרון בשכלו ובמחשבתו. מה? לא, לא. מה, אתה רוצה להתגבר כמה הוא פיקח? איזה אתה מתכוון? לא, 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 זה לא קשור לזה. זה קשור לזה שאתה צריך לחשוב נכון. אדם יכול לחשוב, תגיד, אני עושה מצוות. מה אכפת לך מה אני חושב? אני חושב מה שאני בא לי. איך אמרו? איש באמונתו יחיה. כמובן לא היה ולא נברא ומצוץ מן האצבע. ואנשים לא בקיאים, אז הם קנו את הסטיקר. סטיקר על המכונית, זה כבר אומר הכל. באותו רגע שהסטיקר, זה קובע כבר את הכל. לא, אבל זה לא נכון. איש לא באמונתו יחיה, כי אם הוא באמונה לא נכונה, זה ממש לא מביא לו חיים. יכולים לחשוב מחשבות ממש לא נכונות. להיות לגמרי מבולבל בדעותיו, כידוע. לא יודע אם אתם יודעים עד לכאן זה יכול להגיע, יכול לכל מיני, כל מיני דברים. בזמן חזקיהו המלך, היה אדם בירושלים, ירושלים הייתה נצורה על ידי אשור, והתעורר ויכוח אם להיכנה או לא להיכנה. למה? כי באופן הגיוני לא היה הרבה סיכוי לעמוד מול אשור. לא היה הרבה סיכוי, אשור אז הייתה מלכות אדירה חזקה מאוד, היא כבשה את הכל, ובא מלך אשור לעשות מצור על ירושלים. חזקיה היה אז מלך יהודה, הוא היה צדיק, והנביא ישעיה אמר לו, אל תיכנע. אבל בתוך ירושלים, קם מתנגד למלך חזקיה, שאמר שצריך להיכנע. ועכשיו, טוב, זה אומר לא להיכנע, זה אומר להיכנע, למי היה רוב? מורד במלכות צריך להרוג אותו, יופי, יופי, יופי יוסף, כן, מי היה רוב? למי שאמר להיכנע, שמעתם? הרוב היה עם מי שאמר להיכנע, אז המלך חזקיה נתפס ממש בפחד ובעלה, אמר, אני במיעוט, אחרי רבים, להטות, אני במיעוט, לא רק זה, אלא זה שאמר להיכנע, שלח מסר לאויב בחוץ, שתדע לך, פה הרוב רוצה להיכנע. נו, מה אתם אומרים? עוד יותר טוב, נכון? הוא גם הודיע לאויב שהמיעוט בתוך ירושלים לא רוצה להיכנע, והרוב מוכן ללכת אחריו. זאת אומרת, המלך במיעוט, אחד, שתיים, האויב בחוץ, יודע שהרוב רוצה להיכנע. נו, אז זה מצב לא טוב כל כך, נכון? זהו, לפעמים בן אדם יכול להיות מבולבל בדעתו, במחשבתו, עד כדי כך. זה לא פשוט. ענייני דעות ומחשבות, זה עניינים שהם קשורים ממש לחיים ומוות, זה לא צחוק. חושבים, זה כל אחד, אתה יודע מה זה חשוב עכשיו, העיקר מה שהוא עושה, לא מה שהוא חושב, זה לא נכון. זה ממש לא נכון. זה ודאי משמעותי וגורלי מה האדם חושב. אז הגמרא מתחילה ככה, שאם כאשר האדם יש לו חיסרון בשכלו במחשבתו, והחטא במחשבה, ובכמה דברים, אומר המהר"ל, תדע לך שאפשר לחטוא במחשבתו, בכמה דברים, לא רק בדבר אחד, אז באה התורה ומחשבתו, והיא מסדרת את המחשבה, את הדעה. כי התורה באה לקבוע לאדם דעות ישרות, כן? זה כל עניין הבירוך של לימודי אמונה. בשביל מה אנחנו לומדים אמונה? לא כל כך כדי עכשיו לברר מה ההלכה באופן מעשי, אלא כדי לברר את ההלכה בענייני דעות ומחשבות. אז בשביל זה צריך לימוד שנקרא לימוד אמונה. למה רבותינו במשך הדורות ראו לנכון לכתוב ספרי אמונה? מה קרה? הרמב״ם פתאום כותב מורה נבוכים. כנראה שיש נבוכים. רבי יהודה הלוי כותב ספר הכוזרי. כנראה שיש בעיה אם צריך להסביר את יסודות האמונה. ורב סעדיה גאון לפניו כותב אמונות ודעות. נו, כנראה שיש בעיה באמונות ודעות. וגדולי ישראל כל הזמן מתגייסים לכתוב ספרים באמונה בכל דור ודור. למה? כי בכל דור ודור אנשים מבולבלים בדעותיהם ומחשבותיהם, וצריכים לא פחות מאשר הרמב״ם מבין שלא פחות מאשר כותבים ספר בהלכה משנה תורה, צריך גם לכתוב ספר בענייני אמונה שנקרא מורה נבוכים. כי מה לי אם אתה תקיים את כל ההלכה ואתה כופר בכל? יכול להיות? ודאי שיכול להיות. ודאי שיכול להיות. אדם כופר בכל, במחשבתו וליבו הוא כופר בכל, והוא מקיים את ההלכה. למה קורה דבר כזה? יש הרבה סיבות למה זה יכול לקרות. הוא בעצמו לפעמים לא מודע לזה שהוא כופר בכל. הוא בטוח שזה בסדר מה שהוא חושב. או למשל, הוא בכלל יכול לחשוב שהתורה לא מחייבת אותו באמונות מסוימות. העיקר שהוא יקיים את מה שהוא צווה. זה כמו יש חוקים, ספר חוקים. שאתה רואה אדם עוצר ברמזור אדום, למרות שאם הוא היה בטוח שלא יעצרו אותו, הוא היה עובר ברמזור אדום. אבל מה אכפת לשוטר? מה הוא חושב? האם האדם עוצר ברמזור אדום? זה העיקר. עכשיו, מה הוא חושב? מה זה? אולי הוא אנרכיסט. הוא לא אכפת לו משום דבר. אבל הוא עוצר ברמזור אדום. אז מבחינת השוטר, הוא לא ייתן לו כנס, נכון? אבל לפי התורה זה לא נכון. זה לא נכון. כן.
הרב
אמר מקודם
שבאמת החכמים מקודם דור ודור כתבו ספרי אמונה, כמו שהיה בעיות באמונות ודעות.
נכון.
אבל מצד שני גם היה מחלוקות ביניהם על יסודות, אבל לפחות היה מנסים שהיה שינוי עם המחלוקות. עכשיו, אני אומר, אז נגיד, אנחנו בדורנו שקוראים את כל הספרים האלה, רואים באמת פעמים גישות שונות, אז זה גם סוג של בלבול. אפילו שאני שואל משהו אחד.
השאלה שאתה שואל זו שאלה חשובה, בגלל ששואלים בדיוק את אותה שאלה לגבי ההלכה. ובהלכות אין מחלוקות. המחלוקות לפעמים כל כך קיצוניות שאחד אומר שאם אתה תעשה דבר כזה זה איסור דאורייתא, והשני אומר שזה בכלל לגמרי מותר. עד כדי כך זה קיצוני? כן. אז מה? בגלל זה עם ישראל לא ידע לשמר הלכה במשך הדורות? בטח שהוא ידע לשמר הלכה במשך הדורות. למה? בגלל שיש לנו כללים בפסיקה. זאת אומרת, למה יש לנו כללים בפסיקה? כבר בתקופת הגמרא יש כללים בפסיקה. לא במחלוקות בדורות האחרונים, כן, בין זה לבין זה עכשיו בדור הזה. בגמרא כבר אומרים את המחלוקות שבין החכמים, והגמרא נותנת את הכללים איך לפסוק הלכה במחלוקות האלה. כלומר, גם זה תורה. איך לפסוק הלכה כשיש מחלוקת, גם זה תורה. זה חלק מן התורה לדעת איך לפסוק הלכה. בשביל מה צריכים רבנים? כדי לדעת איך לפסוק הלכה כשיש מחלוקת. לא כשהכל מוסכם על דעת כולם. לא תרצח כתוב בתורה. אין כל כך מחלוקת לגבי הדבר הזה לתרצח. לא תרצח, נגמר הסיפור. אבל כשיש מחלוקות מה עושים? יש כללים. הלכה כבתך. מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי, מחלוקת בין רבי עקיבא וחברו, רבי עקיבא וחבריו. יש לנו כללים איך אנחנו פוסקים הלכה. אז אותו דבר גם לגבי דעות. גם בענייני אמונות, אתה צודק, בדרך כלל, אגב, בדברים היותר עקרוניים, כמו בהלכה, כן? אין מחלוקות כל כך בדברים עקרוניים. המחלוקות מתחילות להיות לגבי הפרטים. בדברים היותר עקרוניים אין כל כך מחלוקת. אבל גם כשיש מחלוקת, אז יש כללים. אז אותו דבר, גם במחלוקת בענייני אמונות ודעות, יש איך לפסוק הלכה. יש למשל, בהלכה התקבל ספר שנקרא שולחן ערוך. יתקבל על ישראל ספר שנקרא שולחן ערוך. מה, וכי אין מי שפוסק אחרת מהשולחן ערוך? יש. עדה שיש. אבל מה לעשות? עם ישראל, רובו ככולו, לאט לאט עם הזמן, זה רק הלך והתחזק, החליט שהשולחן ערוך הוא זה שיחיע בין כל המחלוקות. אם אדם פוסק נגד השולחן ערוך, הוא צריך להוכיח את דעתו. זאת אומרת, זה הפוך. אם זה כתוב בשולחן ערוך, זה הלכה. אתה רוצה לפסוק נגד השולחן ערוך, אתה צריך להביא הוכחות. אז זאת אומרת, יש דברים שככה, אותו דבר גם בענייני אמונות ודעות, יש דברים שפשטו בכל ישראל, שזאת האמונה הנכונה. היו מחלוקות, היו בירורים, נכתבו ספרים, היו התכתשויות בין תלמידי חכמים, בסוף עם ישראל קיבל. בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן את חיי עולם נתן בתוכן. זה כל היסוד של תורה שבעל פה. זה כל היסוד של תורה שבעל פה. שהקדוש ברוך הוא מבקש לגלות את תורתו בשתי צורות. לגלות את תורתו באופן ישיר, על ידי שהוא אמר למשה רבינו תורה שבכתב ויסודות של תורה שבעל פה, ואחר כך על ידי תלמידי חכמים במשך הדורות, שהם מבררים את היישום והתפרטות של התורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא כוללת אמונות ודעות. תורה שבעל פה היא לא כוללת רק באיזה מקרה שור שנגח את הפרה חייב או פטור. זה לא כולל רק זה. זה כולל כל מדרשי הלכה וכל מדרשי אגדה. זה כולל כל ענייני אמונות ודעות. זה כולל הכל. לכן אנחנו, מאיפה יש כל, מה המקור לכל ספרי אמונה? מה, זה חכם ישב ליד השולחן שלו וחשב מה הוא חושב שצריך להאמין בו? לכל דבר יש מקורות על גבי מקורות. זה, הספרי אמונה נכתבו לא בפחות בירור מאשר ספרי הלכה. זה טעות נפוצה. כן, ספרי הלכה צריך להביא הוכחות, ראיות, מהמשנה, מהגמרה, מראשונים, מאחרונים, וצריך לברר את הדברים וכו' וכו'. כן? ומה ספרי, וספרי אמונה? עיין מהר"ל, תראה, תראה, תראה איזה עבודה. תראה מה העבודה. בשביל מה? אז המהר"ל בא אחרי השתלשלות של מסירת ענייני אמונות ודעות, ואומר, רבותיי, זאת האמונה הנכונה. עכשיו אתה אומר, יכול להגיד, טוב, בסדר, המהר"ל אמר, אבל אפשר לחשוב אחרת. אפשר לחשוב אחרת, זה לא קל. כי המהר"ל הוא היה כזה תלמיד חכם, כל כך גדול בתורה, כן, כמו בזמנו הרמב״ם, כמו בזמנו רבי רב סעדיה גאון, רבי יהודה לוי, הרמב״ם וכו', שזה לא כל כך פשוט. אתה צריך להביא הוכחות כדי שזה לא יהיה לפי שיטת המהר"ל. זה הפוך. יש גדולי ישראל, בכל שיעור קומתם הם קובעים גם סדרי פסיקת הלכה וגם סדרי ענייני אמונות ודעות. ודרך כלל אגב, הם היו שניהם. צריך לדעת את זה. זה נדיר לחשוב שתלמיד חכם הוא יהיה בר סמכה רק בענייני אמונות ודעות, בענייני במה צריך להאמין, ולא בענייני הלכה. המהר"ל היה רשק"א באג בענייני הלכה, והוא גם היה אותו דבר בענייני אמונות ודעות. עם ישראל ידע לזהות איפה בעצם הדבר מבורר, והוא קובע את הסדרים אחר כך הבאים. אז אם אתה רוצה להמשיך לברר אמונות ודעות, זה קשה מאוד להתעלם ממה שהמהר"ל אומר. זה מאוד מאוד קשה.
אתה
נכון, עשה לך רב והסתלק מן הספק. הוא אדם שלומד תורה, בכל דבר זה ככה, אדם שלומד תורה הוא צריך לקבל. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לישוע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסה גדולה. מה? מה מסרו? מה הם מסרו? איזה תורה? תורה שבעל פה. מה, הלכה או אמונה? ברוך גם וגם. מה אמונה? נביאים רק מסרו הלכות, לא מסרו אמונות. צריך לקבל. אחד. שתיים. טוב, אבל ממי מקבלים? שאלה טובה. יש כללים. ממי מקבלים תורה? יש כללים. אז צריך לבדוק ממי אתה הולך לקבל. ג' אמרת בצדק. אין אדם לומד, אלא ממי שליבו חפץ. אתה רואה שאדם יש לו נטיות, והוא גם צריך להיות ביקורתי. צריך להקשיב, לשאול, להקשות, לברר, עד שהדברים יתיישבו בליבו. וכמובן, כמו כל דבר, כמו שבהלכה הוא יכול לשאול, טוב, ומה המקור? אז אותו דבר, אז מה המקור? אותו דבר, יגידו, כתוב בשולחן ערוך. טוב, כתוב בשולחן ערוך. אז בענייני אמונות, כתוב בכוזרי, כתוב במורה נבוכים, כתוב, יש מקור. צריך לסמכת על הדברים. אי אפשר להגיד מה שרוצים, איך שרוצים, מתי שרוצים. נכון? אבל זה נכון שהכל מתחיל מאמונת חכמים. שאתה באמת סומך על מישהו, שהוא עשה את המלאכה הזאת, שהוא עשה את העבודה הזאת, שהוא בירר את את הדעות, את האמונות ודעות, ואחרי שהוא עשה את העבודה, כמו שהוא למד גמרא עם ראשונים ואחרונים, והוא בירר את הסוגיות, אז אותו דבר, הוא גם בירר את הסוגיות באמונה. אתה רואה גם לפי התשובות שהוא נותן. ולפעמים יש לך קושיה, קשיה, אז תשאל. תראה אם תקבל תשובה או לא תקבל תשובה. אם הדברים מסתדרים עם כל מה שאתה מבין.
יכול להיות גם שהשוני בין השיטות נובע
מנפשות
שונות, כמו שכל אדם יש לו נפש
שמתאימה לכיוון הזה? בוודאי. יכול להיות. אבל מצד שני, עם כל זה, זה לא יכול להיות דבר שסותר את כל עקרונות התורה. אם מישהו יבוא ויגיד שהוא יכול להאמין באלוקים שיש לו גוף, אז זה סותר את כל עקרונות התורה. נגמר הסיפור. בזה נגמר הסיפור. תם ברוך שיש גוונים. גם בהלכה יש גוונים. אבל אם מישהו יבוא ויגיד, אני שמעתי מרב שמותר להדליק אש בשבת. זאת אומרת, עד כאן.
יש גבולות גזרה בעצם גם...
ברור. כמו שיש גבולות גזרה בענייני הלכה, יש גבולות גזרה בענייני אמונה. וככל שאדם לומד יותר, אגב, הוא לומד יותר ויותר להכיר את גבולות הגזרה. וזה בדיוק מה שעושה שבסופו לדבר אדם מגיע לדבר מדויק. בהתחלה נראה שגבולות הגזרה הם מאוד רחבים. מאוד רחבים. עד כדי על כל דבר יגידו 70 פנים לתורה. עד כדי כך. מה? זה לא נכון. לא על כל דבר אי אפשר להגיד 70 פנים לתורה. זה ממש לא נכון. 70 כן, לא 700 ולא 7,000 ולא 70,000. 70 פנים, זה בירור. אז יש גבולות גזרה, גם בענייני הלכה וגם בענייני אמונה. כן, כן.
מרא דיבר מקודם על זה שעל מי שמקיים מצוות ולא מאמין, השאלה שלי אם זה, כאילו מה צריך להיות הנקודת מוצא, זאת אומרת, אם זה יותר חמור בן אדם ששומר מצוות ולא מאמין, או בן אדם שמאמין ולא שומר מצוות.
טוב, תמיד השאלות האלה שמעמידות את הדברים באופן קיצוני הן שאלות חשובות כדי לברר את העניין, אבל הן קצת מכשילות. כאילו שאפשר להיות אדם לגמרי מאמין בלי לקיים מצוות, או להיות אדם שמדגדג בכל המצוות בלי להיות אדם מאמין. זה קצת קשה להעמיד את הדברים בצורה כזאת. אבל אם אתה שואל ככה באופן גולמי, ברור שהרבה יותר חמור לא להאמין ולשמוע מצוות, מאשר להאמין ועדיין לא להוציא לפועל את זה בכל המצוות. זה בוודאי. כל העניין של המשנה במסכת ברכות שואלת את השאלה הזאת. היא עונה לזה. מאיפה? נו, הנה, מה קורה לדבר הזה? שבאמת יותר חשוב קודם כל לברר את האמונה. יש לזה שני מקורות. משנה במסכת ברכות שואלת שאלה. למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע? ככה שואלת המשנה, ולמה קדמה פרשת והיה עם שמוע לפרשת ציצית. כלומר, בעצם המשנה שואלת, מדוע רבותינו, כשקבעו מצוות קריאת שמה, סידרו את הפרקים שלא לפי הסדר שכתוב בתורה. כי הרי לפי הסדר הכתוב בתורה, פרשת ציצית היא הפרשה הראשונה, וקבעו אותה כפרשה שלישית. ועל פי זה כבר לא מובן למה קריאת שמה היא ראשונה, כי לפי הסדר שכתוב בתורה היא שנייה, והפרשה השנייה היא שלישית. זאת אומרת, בקיצור, מה ההיגיון? תשובה. כדי שיקבל עליו אדם עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. זאת אומרת, מפורש, שקודם כל אמונה. אחר כך מצוות. דבר ראשון, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתה מבין את המשמעות, אתה יודע למה הכוונה, אתה יודע מה זה, ואהבת את השם אלוקיך. מתוך זה, תגיע גם למצוות. המקור השני במסכת קידושין, הייתה מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, מה גדול יותר? תלמוד גדול יותר או מעשה גדול יותר? שואל התוספות, אני לא מבין את הוויכוח הזה. מה זאת אומרת? צריך גם תלמוד וצריך גם מעשה. מה גדול יותר? אנחנו גם צריכים ללמוד תורה וגם לקיים את מצוות. אני לא מבין את השאלה. אומר התוספות, לא, יש נפקא מינה. שאם באדם אחד ואומר לך, אני לא למדתי ואני לא מקיים מצוות. בעל תשובה. לא למדתי, לא קיים מצוות, לא יודע מה זה, בכלל כלום, שום דבר. לא יודע על מה אתה מדבר. אז מה אני עושה? במה להתחיל? במעשה או בתלמוד? לכאורה השאלה היא תמועה. שהרי כדי לעשות, אתה ממילא צריך ללמוד. אז תמיד התשובה תהיה, קודם כל תלמד. לא, זה לא נכון. כי יש תלמוד שהוא לצורך מעשה. ויש תלמוד שהוא לצורך תלמוד. אז אומר תוספות, מהגמרה הזאת למדנו, כתוב גדול תלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשה. שבאמת אם יבוא אדם ויאמר שהוא לא למד והוא גם לא מקיים מצוות, הדבר הראשון שאנחנו אומרים לו, תלמד. נו ומה? אמרו לי שבינתיים צריך ליטול עדיים, עניינים. תלמד להאמין. קבל על עצמך עול מלכות שמיים. קודם כל, תדע בכלל במה, למה אתה רוצה להתחבר. אחר כך, זה פשוט שבאותו רגע שקונה את אמונתו בדרך נכונה, ברוך שיבוא לידי מעשה. כי כמו כל דבר, כשאדם משתכנע, הוא יפעל בהתאם לאמונה הפנימית שלו. אבל אם אתה תגיד לו מיד, לא, לא, בוא, בוא, עזוב הכל עכשיו, תתחיל. בוא נסביר לך, איך זה, זה כבר נקרא מעשה. והרבה פעמים, אחרי זמן מה, אדם מתחיל לשאול את עצמו, חייר, מה ביצע אמוני עושה את כל הדברים האלה? מה זה הסיפורים האלה? מאיפה זה צץ? גם אם הוא לא אומר את זה בקול רם, הוא אומר את זה בשקט. וגם אם בגלוי הוא מקיים מצוות, יכול להיות שבסתר, הוא לא כל כך משוכנע במה שהוא עושה. וזה כמובן יוצר מציאות של חולשה, המצב הזה. אז לכן אנחנו רואים מפורש, אומר, מבררים לנו בעלי התוספות, שדבר ראשון אדם צריך לברך את אמונתו, כי באותו רגע שהוא ידבק באמונתו, צדיק באמונתו, יחיה. מה זה יחיה? הוא יחיה על פי אמונתו. אם אדם, האמונה שלו חיה וקיימת, ברורה ומסודרת, הוא יחיה על פי אמונתו. מה, הוא לא אדם שבאמת מאמין, הוא לא יחיה אחרת מאשר אמונתו?
נגיד בגדול ילדים, שילדים קטנים, 3-4 נגיד,
כן.
אוקיי, מתחילים ללמד אותם מעשי, נטילת ידיים, דברים כאלה,
כן.
והם לא מבינים את המשמעות, ולא מבינים את
אתה שואל עכשיו שאלה חשובה, ומה קורה עם ילדים? ילדים, שני דברים. דבר ראשון, ילדים הם תמימים. והתמימות שלהם עושה שהוא לא שואל שאלה, זה לא אדם מבוגר. אדם מבוגר הוא לא קוף. גם ילד הוא לא קוף. אבל מבוגר אומר, אתה יודע, צריך משמעות למה שאני עושה. עכשיו, איפה האמונה בילדים? כי הרי גם הוא לא קוף. אז בכל זאת, גם אצלו צריכה להיות אמונה קודמת למעשה. בטח, אמונה באבא ואמא. מה שאני מבקש מאדם מבוגר, אמונה באל עליון, אצל ילד, מי זה הקדוש ברוך הוא? אבא שלו. אחר כך הוא אומר, אבינו שבשמיים. אבל בהתחלה, בוודאי מתוך אמונה. ההוכחה, אם אבא אומר לו ליטול ידיים, הוא יוטל ידיים. ואם אדם זר נכנס לבית ואומר לו ליטול ידיים, הוא מסתכל עליו ככה. מה? מה קרה? מה ההבדל? פה זה מתחיל מאמונה. כאן זה, מה אתה רוצה בכלל מהחיים שלי? מה ליטול ידיים? על מה אתה מדבר? לא יודע מה, לא מכיר אותך, לא יודע מה אתה רוצה. מה, זה אותה, מבקשים את אותה פעולה. נכון. אבל פה זה אבא מבקש ממני. כאן זה סתם בן אדם צץ לי בחיים ורוצה שאני אטול ידיים. מה פתאום? אני מוכן לטול ידיים כי אבא שלי נוטל ידיים. כי אבא שלי מבקש ממני לטול ידיים. אם כן, גם אצל ילד האמונה היא קודמת למעשה.
אבל אז כשהילד גודל?
כשהילד גודל, אוי ובוי, אם אתה תשאיר אותו כמו ילד קטן. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. אוי ובוי, זה בדיוק מה שקורה. למה פתאום ילדים שהיו ילדים טובים, גדלים, ופתאום לא מבינים מה קורה לך? מה קרה? למה עד עכשיו עשית כל מה שאמרו לך? כי עכשיו אני לא מבין. עכשיו יש לי שאלות. לא שואלים שאלות. לא שואלים שאלות, אם זה ככה, אז זה לא יהיה. זה בדיוק מה שקורה. אתה אומר מצוין. רבותינו גילו לנו סוד במשנה הזאת במסכת אבות. מה הם גילו לנו? הם גילו לנו שההתפתחות של האדם מחייבת גם התפתחות רוחנית. למה היו צריכים להגיד לנו באיזה גיל לומדים מקרא, באיזה גיל לומדים משנה, באיזה גיל מצוות, באיזה גיל תלמוד? מתי שתלמד, תלמד, נכון? איזה מין הדרכה הזאת? אני אגיד לך מתי להתחיל ללמוד גמרא? אלא הם ידעו את סוד מבנה נפש האדם. הם ידעו שעד לגיל 5 ילד הוא לא כל כך מבין משמעות של פסוק. צריך לספר לו סיפורים. הוא סומך על מה שתגיד לו. בגיל 5 הוא לומד לקרוא. הוא כבר רוצה לקנות מעצמו את הדבר. הוא כבר רוצה לשחק לבד, הוא כבר רוצה לקנות מעצמו את ידיעותיו. אתה צריך כבר ללמד אותו מקרא. משנה זה כבר דברים מופשטים. שניים אוחזים בתלית. איפה הם? לא, הם לא פה. מה זאת אומרת הם לא פה? אתה אומר לי שניים אוחזים בתלית, איפה הם? זה מקרה. מספרים לנו על מקרה, שאם שניים ימצאו ביחד איזה חפץ, וכל אחד אוחז בחלק מן החפץ, ניתן לכל אחד במה שהוא אוחז, הוא צריך כבר, חביבי, צריך ראש בשביל לתפוס את הדברים האלה. נכון, בין 10 למשנה. עכשיו, 15, כולם שואלים שאלות. כולם מתווכחים. כולם אומר, הדבר הכי נפוץ זה, מי אמר? מה פתאום? מי אמר לך? מאיפה יש לך את זה? מי אמר לו? מי אמר? טוב, אוקיי, הבנו אותך. תלמוד. תתחיל ללמוד גמרא. אתה צודק. אתה צריך להתחיל ללמוד. ולכן הרבה פעמים, בזה עיקר הכישלון, שאנחנו לא מלווים את ההתפתחות הטבעית של האדם בהתפתחות רוחנית מתאימה. אבל כשאדם מגיע ונוחת כשהוא כבר מבוגר, הוא מלא ידיעות, הוא מלא השכלה, הוא מבין איך, מה זה כוח הגרעיני, ואתה תתחיל להגיד לו, שמה, זה ככה זה, מה ככה זה? זה לא עובד ככה. אז אתה צריך להתחיל לפעמים מדברים מאוד גדולים ומאוד גבוהים כדי שאדם יתחבר. כי כמו שהוא מבין בענייני עולם דברים מאוד מסובכים ומאוד מורכבים, קל וחומר שדברים כאלה הוא צריך להבין בענייני אמונה. אתה לא יכול להגיד, תאמין כמו ילד קטן. בכל דבר הוא לא ילד קטן, בזה הוא יהיה ילד קטן. זה לא עובד. זה פשוט לא מצליח. ואכן, אמר הרב קוק, שזאת הבעיה של הדור שלנו. שאם אנחנו רואים הרבה פעמים בעיות אמוניות בדור שלנו, זה לא בגלל קטנות, אלא זה בגלל גדלות. איך יכול להיות שבגלל גדלות יהיו בעיות חריפות באמונה? זה הוא אשר אמרנו. כי אנשים גדולים צריכים דברים גדולים, ואי אפשר להסתפק בככה זה. טוב, נמשיך מחר בעזרת השם.